מעשה י"ב, קרא קצת ממעשה י"ב. פה במעשה הזה רבנו מספר איך הבעל תפילה שצדיק, שקשר את עצמו לתכלית, ניתק את עצמו מכל הכוחות שיש בעולם הזה. כל הזרמים האלה, הכוחות שמושכים אותנו לתוך נער שסוחב אותנו לכל השיגעון שיש בעולם. או שרבנו אמר שלמלך שחלם חלום שהתבואה של המדינה תתקלקל, ומי שיוכל מהתבואה הזאת בשנה הזאת ישתגע. ככה המלך חלם חלום. אז בבוקר הוא פתח, שאל את החכמים, אמרו לו, זה הפתרון באמת. התבואה תתקלקל ומי שיוכל ישתגע. אז מה עושים? איך פותם את הבעיה? עכשיו כל המדינה עוד מעט קציר, יקצרו את התבואה. השתגעו כל המדינה. אז השר אמר לו, הסגן שלו אמר לו, תשמע, בוא נכין מחסנים מהתבואה הישנה, שיהיה לנו, עד שתעבור הגזרה. אז אמר לו, איך נעשה? זה לא יספיק לכל המדינה, כמה אפשר למלות מחסנים? אמר לו, לא רק בשבילי, בשבילך, שאנחנו לא נשתגע. אז המלך אמר לו, אם אנחנו נאכל ולא נשתגע וכל המדינה יוכלו וישתגעו, אז מי יהיה המשוגע? ברור, הרוב יגידו שאנחנו המשוגעים. זה רבנו רומז על העניין הזה שכל העולם נכנס לשיגעון. אכלו מהתבואה והשתגעו, והתבואה הזאת זה השיגעון שבא מאומות העולם. הנה, חג של אומות העולם שהם שמחים כאילו ולא יודעים על מה שמחים, על מה? הולכים לשמוח, על מה ולמה? מה יש לך לשמוח? על מה? שמה? שנגמרו הצרות, שנה עברה נגמרו הצרות? או מה? שהשנה הבאה יהיה פחות צרות? נכנסים לאותו סיפור. אין על מה לשמוח. רבנו אומר, השמחה היא רק במצוות. השמחה היא בתורה שמתקשר לקדוש ברוך הוא, לכוח האינסוף הזה שברא את כל הבריאה, שאליו אתה מחובר, אליו אתה מתקשר אוטומטית. הלב שלך מתמלא בשמחה, באהבה, אתה יודע שאתה מסודר לנצח נצחים, חיים נצחיים. בעולם הזה רבנו אמר, בעולם הבא, בקבר, באיפה שתלך. לנצח נצחים יש לך ליווי נפלא בכל המסלול הזה. אז פה בסיפור הזה רבנו מספר על הבעל תפילה שניתק את עצמו מהשיגעון. כל המדינה, הוא היה גר ליד מדינת הממון, זה מדינה שהכל היה קשור בכסף. כל דבר, מה שמדבר זה רק הכסף. שום דבר אחר לא. אין עניין של חסד, אצלם לעשות חסד, רבנו אומר, זה עבירה. אסור לעשות חסד. מה פתאום, עד שאספתי וצברתי ממון, אני אתן את זה למישהו אחר? מה פתאום שאני אעשה דבר כזה? זה היה אצלם שיגעון, עבירה לעשות דבר כזה, לתת חסד, לעזור למישהו. הכל היה רק תן לי ותן לי ולצבור ולצבור ולצבור. אז רבנו פה מגלה לנו עצות. כמו שעשה נוח. נוח היה בתקופת המבול. המבול זה היה, זה בדיוק המצב הזה. תאוות בלי גבול. עד שחזל אמרו שגם הבהמות והחיות התחילו לבוא מין לא על מינו. לאיך זה יכול להיות? מה בעלי החיים גם השתגעו? השתגעו בגלל שאנשים השתגעו. כשבני האדם הם לא בסדר במוח, הם מפזרים אנרגיה באוויר של שיגעון, אז כל מי שנכנס לרחוב הוא נדבק בזה, בעצבות, בדאגות, במלחמות, בשיגעון הזה, הוא נדבק בזה כי זאת האנרגיה. אז אפילו בעלי החיים, חז"ל אמרו בימי המבול, בא מין לא על מינו. אז זה התאווה הייתה, ותאוות ממון וגזל. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. גזל, פשוט מאוד, איפה אפשר לדפוק את השני? חבר, לא חבר, לא משנה, איך ככה בשקט להוציא ממנו כסף. תאוות ממון, זה היה עבודה זרה, אלוהים שלהם, הממון, תן, רק עוד ועוד ועוד ועוד, ובלי גבולות, לא משנה, כל מה שאפשר לעשות, תעשה, להגיע למטרה הזאת. זה נהיה בית משוגעים, ופעם בשנה שמחים, לא יודע על מה השמחה, על מה השמחה, תגיד מה. אולי שעכשיו נפגשים כולם ביחד ומתפרקים על התאוות חופשי, היום הכל מותר אולי, אולי זה משמח. אבל אין על מה לשמוח, אין. פשוט מאוד בית משוגעים. רבנו אמר, מה זה הבעל תפילה? ניתק את עצמו. זה קשה. כי בן אדם אומר, מה, קשה לי לעזוב את החיות, את החיות שלי זה בסביבה ואנשים, ואני רגיל לזה ורגיל לזה. איך? וזה ניסיון קשה מאוד, ניסיון קשה מאוד שאברהם אבינו, זה נחשב אחד הניסיונות שלו. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך לבית אביך אל הארץ אשר כלעבור נירה, לצאת ממקום שאדם רגיל, זה קשה. הבעל תפילה עשה את זה, הציל את עצמו, הציל את עצמו, יוצא מהיישוב שלא יהיה לו הפרעות. ואותו דבר גם המעשה של החיגר, החכם, אמר שהמלך עשה את כל המדינה אפיקורסים, המלך של אותה מדינה, הוא אמר לבניו, בואו נעבור למדבר, נגור במדבר, אמרו שם והגיעו למדבר, והיו במדבר כדי שישארו בעבודת השם. זהו. והאדם חושב שאם הוא מתנתק מחיי העולם הזה, אז צר לו והוא יהיה מסכן והוא יפסיד. הוא לא קולט שזה בדיוק להפך. כי העושר של האדם נמצא בתוך הלב שלו, לא נמצא בחוץ. מה שבחוץ זה לא זה שמביא את העושר של האדם. בתוך האדם יש מנגנון של שמחה, של עושר. למה? כי הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם ברא את הבריאה כדי להטיב לבריאותיו, לענות אותם, לעשות להם טוב. אז הוא ברא כבר את המנגנון הזה שאתה תרצה שיהיה לך טוב, שתהיה שמחה, שתהיה מאושר. אז יש את זה בתוך האדם, רק צריך לזכך את עצמו האדם מכל ענייני העולם הזה, מכל השיגעון של העולם, ואז הוא נכנס לאושר, נהיה מאושר, שמח. וזה התכלית. מה זה התכלית? לחזור לגן עדן. בראשית ברא אלוהים את שמיים ואת הארץ, ואחרי זה מסופר על גן עדן, ברא את האדם, הניח אותו בגן עדן. זה תחילת הבריאה. הדבר הראשון שקדוש ברוך הוא עשה, ברא את הגן עדן, נכניס את האדם לגן עדן. זה המטרה, הקדוש ברוך הוא עשה את הבריאה מצד חסד, אין סוף, הטבה, אין סוף, לתת לנו טוב, קחו. ועכשיו, בגלל שהקדוש ברוך הוא מכיר את הבריאה, מה מחכה פה, איזה דברים שיכולים לקרוא לאדם, הוא נתן לנו תורה, זכינו, עד למתן תורה, העולם היה בית משוגעים, גם. עד מתן תורה, כשהגיע בזמן מתן תורה, קיבלנו את התורה, יופי, אז יש כבר סדר והכל מסודר ואומרים לך, איך להתנהג ואיך לעשות, כדי שבאמת תדע איך לתמרן בתוך העולם הזה. אם לא, כל אחד עושה מה בראש שלו, ונהיה, זה מה שהתוצאה, רואים את התוצאה. לא צריך להסביר מה התוצאה. אין, לא אבא, לא אמא, לא אח, לא אחות, לא כיבוד אביהם, שום דבר, בלי גבולות, הכל פרוץ, לא נשאר תא, משפחה, אין. ברוך השם, אני לא מדבר פה, ברוך השם, אנשים, אני מדבר מה שיש בחובות. אין משפחה, אין. בעל ואישה זה רק במקרה התחברו באותה דירה ויצא להם גם ילדים. אין קשר. היא רוצה, הולכת פה, הוא רוצה, הולך שם. אין משפחתיות, אין כלום, כלום. זה לא חיים. זה הגיהנום, זה בדיוק הגיהנום. אנשים לא יודעים מה זה גיהנום. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. תודה ריבונו שלם כל רגע ורגע. שיש לנו את התורה שסגרה אותנו, שמרה אותנו לא להיגנב. פשוט מאוד כבר אין גבולות, אין עם מי לדבר. אתה מדבר עם בן אדם, בוא נראה בבעל תפילה. הוא בא לדבר עם האנשים, מסתכלים עליו ואומרים לו, עזוב, אין לי זמן עכשיו. הבעל תפילה אומר לו, מה זאת אומרת אין לך זמן? הוא אומר, לא, אני חייב ללכת לאסוף עוד כסף. כך הוא אומר, הוא מספר את זה פה. הנה נראה. מעשה פעם אחת היה בעל תפילה. שהעוסק תמיד בתפילות ושירות תשבחות לשם יתברך והיה יושב חוץ ליישוב. והיה רגיל להיכנס ליישוב. מדי פעם היה נכנס ליישוב לתפוס עוד אנשים, שכנע אותם, תברחו מהגיהנום. והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס את הקטנים במעלה, לא נכנס לאנשים הגדולים, לא עושים לו חשבון, לא יקשיבו לו. אז הולך לאנשים הקטנים שהם חיים עם הסקורת וככה בקושי חיים, אותם אפשר יותר לשכנע. כגון עניים וכיוצא בהם מדבר איתו על התכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו ולבלות ימה בתפילה לשם ברך ושירות ותשבחות. אז מי ששומע את זה מבחוץ אומר, מה זה, ככה לעבור את החיים, מה זה? מה זה, איזה מין חיים אלה? אבל הוא לא יודע שבדיוק איך שהתורה אמרה, הדרך הזאת מקשרת אותך לקדוש ברוך הוא, מגדילה לך את האמונה, מפילה לך מהלב את כל הפחדים, שזה עיקר האיסורים, הפחדים שיושבים לאדם בלב, הוא לא נראה, מבחוץ הוא נראה הכל בסדר, אבל בתוך הלב יש לו פחד. אז הוא הולך ברחוב, הוא חושש מפה, חושש משם, הראש מסתובב פה, שם, יקרה ככה, יקרה ככה, יקרה, כל הזמן בדאגות. זה הגיהנום. עיקר האיסורים, רבנו אומר, זה מהפחד שיש לאדם בלב, קבוע, יושב לו פחד קבוע בלב. מבחוץ לא נראה, הוא מדבר, צוחק, הולך חתונה, רוקד, אבל בפנים יושב, אבן יושבת על הלב. שיושבת אבן על הלב, הלב לא יכול לשמוח, הוא יכול רק לעשות הצגות של שמחה. אבל בפנים יש את העול הזה על הלב, כבדות לב שלא יכול לשמוח. כל זה אתה מפרק שיש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה בעל ביטחון. להיות בעל ביטחון זה דבר נפלא. איך בן אדם יכול להיות בעל ביטחון אם הוא לא קשור למישהו שהוא מחוץ לבריאה הזאת? כי כל מי שנמצא בתוך הבריאה, כמו סירה טובעת, אונייה טובעת, אתה יכול לסמוך על מישהו שהוא יושב בתוך האונייה? שהוא יעזור לך? הוא בעצמו בתוך האונייה הטובעת. צריך מישהו מבחוץ. מישהו מבחוץ זה רק קדוש ברוך הוא, מחוץ לבריאה. אז להיות קשור אליו, הוא בא לקדוש ברוך הוא, זה מה שהתורה רוצה. אז על ידי שירות ותשבחות, על ידי דיבור עם הקדוש ברוך הוא, על ידי התפילות שסידרו לנו החיים, על ידי הברכות, על ידי המצוות, קושרים אותך, קושרים אותך, תהיה סביבך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סביבך, הפחדים נופלים, הביטחון עצמי בא, השמחה נכנסת ללב, כי השמחה לא יכולה להיכנס ללב כשיש פחדים בלב. איך יהיה שמח כשהלב מלא בפחדים? אי אפשר. צריך לסלק את זה, להישרי לב שמחה. אז האדם מתחיל להרגיש את הגן עדן, ולא משנה איפה הוא נמצא, ולא משנה מה יש לו, מה אין לו. כי בתוך הלב, כל העניין הוא בתוך הלב, לתקן את הלב, את המוחין ואת הלב, דעת ולב, ידעת היום שיבות הלב ובך, לתקן את הדעת, לחשוב בצורה נכונה, ואז הלב נהיה שמח. הבן אדם נכנס לגן עדן ומאושר, כשאדם שמח, מה שתיתן לו הוא מבסוט. תראו בחתונה שיש שם שמחה, ויש אוכל כזה, אוכל כזה, לא שמים לב, אחרי לא יושבים. רוקדים, שמחים, מנשנשים פה, שם, קופצים למעגל. מי שהיה בחתונות, אצל החרדים, רואה את זה. אין, באים אנשים כפול מהמקומות שיש באולם, רובם עומדים, ועל השולחנות מנשנש אחד מפה, אחד מפה, וזהו, זה אנחנו באים בשמחה. למה באנו לקיים מצווה, לשמח חתן וכלה. ויש מקומות שמשלמים 100-200 דולר על מנה, וכולם פרצוף חמוץ. שילמו, 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 וזה, לא עזר כלום. כי זה לא תלוי בבחוץ, בשמחה. כשהלב שמח, הכל מצוין. אז ככה, כשאדם שמח, אז כבר לא משנה איפה הוא גר, ומה קרה פה, ומה קרה שם. חוץ מהעניין הזה שיש השפעה מבחוץ, שמשפיעים עליו לרעה, אז חשוב להיות במקום שאין השפעה כזאת. אבל היום זה בעיה, בעיה. כל מקום שאתה הולך, יש את העניין הזה. הממון. זה מרכז, המרכז, רבינו אומר, תאוות ממון כנגד 70 אומות. היא התאווה הכללית שכוללת את כל התאוות. הבן אדם יש לו תאווה לנשים, הוא קודם כל הולך לממון, שזה יעזור לו להשיג את זה. יש לו תאווה לכבוד, הוא הולך לממון, שזה יעזור לו להשיג את זה. הממון זה הכלי שהוא רוצה להשיג את כל מה שיש מסביב. תאוות אכילה, תאוות כבוד, תאוות נשים. אז הוא הולך קודם כל לזה, זה יהיה לו כלי כוח. והוא הולך משקיע את החיים שלו, בלחין את זה, לך תדע כמה שנים, עד שהוא כבר זקן, כבר לא יכול ליהנות ממה שהוא רצה ליהנות. הוא רק הכין כל הזמן. הכין, 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 וכשהוא מגיע למצב שהוא כן יכול להשתמש עכשיו, הוא לא רוצה להשתמש, כי כבר בגיל הזה לא מתאים לו. האדם משתנה, רק הוא מתבגר כל יום ויום, ומשתנה הדעת שלו. אז הוא כבר לא רוצה... יש כאלה שכן, ראיתם בן אדם גם בגיל 60 ומשהו, עם קוקו, קרחת קוקו, ומכונית ספורט עם גג פתוח. ראיתי גם כזה. אז אני אומר זה לגיל הצעיר, הצעירים אוהבים את זה. אבל עד שהוא משיג את זה, עובד כל החיים שלו, הוא כבר מגיע לגיל שכבר לא בא לו על זה. אז כל החיים שלו עובד קשה, תורח, בלחץ, אין לו את החיים שלו. היום יום, הרי החיים בנויים מרגעים. וכל רגע אתה יכול לנצל אותו. אין לו את זה. הוא בגלגל של פרעו. תכבד העבודה על האנשים. נרפים הם נרפים. פרעו אמר, נרפים הם נרפים, תכבד העבודה על האנשים. הוא ראה שהם נרפים, מתחיל לחשוב רוחניות. בא משה אומר, אנחנו רוצים לצאת, לעשות חג להשם לנו. 3 ימים לצאת לחגוג. אמר, מה פרעו חג להשם? אתם כבר חושבים על רוחניות? זה סימן לא טוב. תכבד העבודה על האנשים, עכשיו נתן לכם עבודה שלא יהיה לכם זמן לחשוב על רוחניות. אז התחיל לתת להם, הגמרא אומרת, עבודות של נשים על הגברים, עבודות של גברים על הנשים. פרעה היה חכם. זה העינוי הכי גדול. שאתה נותן לגברים עבודה של נשים ולנשים עבודה של גברים. אבל מה? עובדים עליהם. קוראים לזה פמיניזם. פמיניזם. יעני, שוויון זכויות. ככה פרעה אמר להם, מה פתאום שרק הגברים יעבדו תיעוד? קבלו שוויון זכויות, נתן להם עבודה של גברים. ולהפך, שוויון זכויות. עינה אותם. עבודת פרח, פרח, וחזל אמרו פרח, פרח. הוא בא להם במילים טובות. לטובתכם, יהיה לכם יותר טוב. ושילם להם מזכורת, כשהם התחילו לעבוד במצרים, זה לא היה בחינם. קיבלו סכומים רציניים, מזכורות. רציניות, רק לאט אמר המצב הכלכלי קצת קשה, קצת מיתון, קצת נוריד, קצת נוריד, עד שוריד להם לאפס. ככה זה התחיל. 210 שנה הם ישבו שם בעינוי הזה, עד שויצעקו בני ישראל אל השם, ותעל שבעתם אל האלוהים, ברוב הצעקה, מרוב הצער, הצעקה יצאה מהלב, וזה שבר את כל המחיצות ונגאלו. זה הדבר שרבנו מציע, ללכת לתפוס פינה ולדבר עם הקדוש ברוך הוא ותזעק לו זעקה מתוך הלב שיוציא אותך מהמקום הזה. כי אין לזה סוף, זה גלגל, גלגל שבן אדם יודע, הוא יודע. רוב האנשים יודעים שהם נמצאים בתוך גלגל, בתוך גלות. אבל איך יוצאים מזה? איך יוצאים? אז זה רק לפנות לקדוש ברוך הוא, צריך מישהו מבחוץ שיוציא. זעקה, זעקה לקדוש ברוך הוא. והבעיה שקושרים אותנו, והקשירה הולכת עם חוט תפירה, חוט תפירה זה דבר קל. סובבים לך, סביבך חוט תפירה, אתה לא מתייחס, מה זה, אני עושה ככה, בקלות אני קורא על זה, אחרי זה עוד ציבור עם חוט תפירה. עוד ציבור עד שבן אדם כבר כולו עם חוט תפירה, שזה קל, אבל הוא לא יכול לזוז כבר. ככה זה התחיל. כל דבר ודבר, אנשים קשורים, מה אני יכול בלי זה? איך אני אעשה? אני יכול בלי זה? איך אני אעשה? איך? אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, הכל אי אפשר. נהיה לו, רבנו אומר, הוא יכול לבלות כל ימיו רק על ההצטרכויות. אנחנו עוד לא מדברים על הפינוקים, רק על ההצטרכויות יכול לבלות ימיו, כל ימיו, 70 שנה, רק בשביל להכין לו את ההצטרכויות שלו. ככה רבנו אומר, יש גלות יותר גדולה מזאת. אבל לא משנה, פעם בשנה יש שמחה. עושים חגיגות ושמחים, שאולי השמחה שנותרנו עוד אנחנו קצת שפויים. אין שמחה רק בזה, בקטע של התורה, שאדם נכנס לתורה ולומד וקורא ומתפלל, אך הלב מתמלא, שמחה, אתה לא יודע מאיפה היא באה. אתה מרגיש בתוך הלב מלא, הלב מנופח באהבת השם, בשמחה, כל הבריאה, אתה רואה אותה. אתה רואה בעיניים את הבריאה, ככה לא רואים. רבנו אומר, המטבע הקטנה סותמת הר גדול, הר גובה 900 מטר. 900 מטר כזה כענק. כך מטבע של שקל, כזה קטן. 20 מילימטר. שים אותו מול העין, יסתיר לך הר גדול. רבנו אומר, איך יכול להיות מטבע כזאת של 20 מילימטר, תסתום הר של 900 מטר, תחסה אותו. איך יכול להיות? הוא אומר, עובדה. זה מחסה, למה? כי זה קרוב אליך יותר מדי. אז שאדם עסוק בתאווה, ממון, הנה אני, זה הממון קרוב, קרוב אליו, המטבע סותמת לו את העיניים, הוא לא רואה את העולם. לא רואה את היופי של הבריאה, לא רואה את השמיים, לא רואה כלום, הוא לא חי. אם הוא לא נמצא בכלום, אז הוא לא חי. מי חי? מי שנמצא בעניינים, אבל הוא לא נמצא. הוא נמצא רק בזה. בתאווה, איך לעשות, איך להביא כסף, איך לעשות את זה, איך לעשות את זה, זהו, זה 24 שעות הוא תקוע בקטע הזה. היה לרבנו, פעם אחת רבנו עשה טיול, אף אחד לא יודע את הסיבה, הוא אמר לתלמיד שלו, בוא תלווה אותי, אני חושב, רבי חייקל, תלווה אותי, נוסע לכמה זמן, לא יודע לכמה זמן הטיול, אני צריך לנסוע איזה נסיעה, לא יודע לכמה זמן, הצטרף אליו. ורבנו אמר לו, עזוב את המושכות. של העגלה, של הסוסים, שיסע לאן שהוא רוצה הסוס. אנחנו ככה, זורמים. בהשגחה, לאן שקדוש ברוך הוא רוצה, ייקח אותנו. אז רבנו היה עם עיניים עצומות, לא ישן. עם עיניים עצומות, וככה נדבק בקדוש ברוך הוא, חשב על קדוש ברוך הוא. ורבי הייקל, אז הוא חשב שרבנו יושן. אז הוא הסיט את המושכות של העגלה קצת ככה עם הסוסים, בפנת הסוסים, לכיוון איזה כפר ששם היה לו חבר. אז הוא רצה להיכנס לחבר, לשבת, לאכול, לשתות משהו. אז הוא חשב שרבנו ישן, אבל רבנו היה כזה שהוא מבוטל, לא מתעקש על כלום, זורם. ככה, 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 ככה. דרך אגב, אני אספר עוד איזה עניין באמצע, שפעם אחד התלמידים נכנס לרבנו הביתה, והיו מבשלים בתוך קירה, בתוך הבית היה קירה של גחלים, שגם מחממים את הבית, גם מבשלים על זה, אז הפיח היה על הקירות. אז היה לרבנו שמש שקיבל מזכורת. ניקה שם, עבד שם, אז התלמיד שנכנס, אמר לו, אתה לא מתבייש, תראה איך הקיר מלוכלך, תקח סיט, תצבע, לא יפה, אתה עובד פה, מקבל מזכורת. אז הוא לקח סיט וצבע, אז הוא נכנס לרבנו, אמר רבנו, למה רבנו לא אומר לו שיעשה? אז רבנו אמר, פעם ראשונה אומרים, פעם שנייה הוא לא יעשה, זה פעם שנייה מרימים את הכל, פעם שלישית צועקים, אמרתי, מה התחלה, למה לי להתחיל? עזוב. אני ככה המציאות, ככה זה אני זורם עם המציאות הזאת, ככה בסדר, התרגלתי שחור הקיר. והנה הקדוש ברוך הוא שלח אותך שאתה תגיד. והנה מסרתי לקדוש ברוך הוא את ההשגחה, הנה. אז רבנו לא היה מתעקש, היה זורם, ככה ככה, כלום לא היה מתעקש. יש לו גם תורות על זה, לא להתעקש על שום דבר. למדנו את כמה פעמים את התורות האלה, לא להתעקש. למה? הוא יודע שיש פה יד השם. ברגע שאתה מוסר לקדוש ברוך הוא ומסכים עם הקדוש ברוך הוא רצון השם, כי מה שקורה זה רצון השם, הוא מסכים לרצון השם, ירד מעלווה עול. אז הרבי הייקל עשה ככה עם המושכות, הסיט את הסוס לכפר. הוא הגיע לבית של החבר, עצר את הזה, אז הוא אמר לרבנו, אולי נעצור רגע, נעשה מנוחה, כי זה גם טיול שלא יודעים את הסוף שלו, הוא לא אמר לכמה זמן נוסעים ולא אמר לאן נוסעים. אז לך תדע מתי ייגמר, תן לי שתי משהו נוחה, נכנסו לחבר, אז הוא אומר לחבר שלו, זה אדמו"ר, זה הרבי, תביא, תשים שולחן, משהו, כיבוד. הוא אומר לו, תהפוך אותי, גרוש אין, אין לי כלום, כלום לא יכול לעשות, עניות. טוב, משהו, עוגות, קעקעים, משהו, אמר לו, אין, אמר לו, טוב, תשמע, לך קח את הפמותים של שבת, של הנרות, לך תמשכן אותם, קח בינתיים משהו, תקנה, אחר כך יהיה לך כסף, תחזיר את זה. רץ לשוק, מהר עשה את זה, הביא עוגות, וזה חיבל. אז באמצע, רבי הייקל אומר לרבנו, תן לו ברכה מסכן, תראה איזה עניות, אין לו שום דבר. רבנו אמר, אני לא יכול לברך אותו. אני, אין לי בשבילו ברכה. אתה רוצה, תברך אתה. אומר רבי הייקל, תברך אתה. רבי הייקל אמר, אני לא נעים, אני יכול לברך, אבל אני מפחד שרבנו יכעס. כאילו, אני לוקח את הכבוד, אני מברך. אומר, לא, אני מרשה לך, תברך אתה. אז הוא לקח מים, רבי הייקל פיזר, צפון, דרום, מזרח, מערב, אמר שפע לדרום, שפע למזרח, שפע כזה, יופי, והלכו משם. אחרי כמה ימים מופיעים פריצים, אלה סוחרים, גויים, שהיו עוברים עם הסחורות שלהם, והבית שלו, של החבר שלו, זה היה על כביש דרך שנוסעת לכפרים, מקום מרכזי. אז באו סוחרים, היו עוברים, ראו בית, דפקו, אמרו, יש פה משהו לשתות, הם אחרי מסחר וקניות וסחורות בעליהם, לשתות, משקאות חריפים. אמר להם, לא, אין כלום. אמרו לו, תשמע, קח כסף. אנחנו כל הזמן, יש לנו פה מסעות, ואנחנו צריכים איזה מסבעה, משהו שיהיה לנו איפה לשבת. קח הלוואה, תקנה, כל פעם אנחנו נבוא, נשב אצלך, נקנה אצלך. הלוו לו כסף, פתח שם בחצר אצלו, עשה איזה שכחה, פתח מסבעה. יופי, הם באים, שותים, אוכלים, לאט לאט, יופי, התפתח. אחרי זה היה לו קצת כסף, הלך לשוק, קנה תרנגולות, עשה לול, עשה זה, והתחיל לאט 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 לאט. עד שהגיע למצב, נהיה אדם עשיר, מהברכה של רבי חייקל. עכשיו, כל פעם שהוא היה הולך, היה הולך לברסלב, לשוק בברסלב, לקנות סחורות וכל זה, אז הוא היה דופק בדלת של רבנו. רבנו, הבית שלו היה עם הגב לשוק. אז הוא היה נכנס לרבנו בשביל להודות לו על המזל שבזכות התלמיד שלו, ובאם, ונותן גם צדקה, היה זה. הגיע המסחר למצבים כל כך שכבר לא היה לו זמן. וואו, בקריזה של לאסוף כסף. אז הוא התחיל לבוא לשוק בעיקוף, שרבנו לא יראה אותו, שהגיע לעיר ולא נכנס אליו. ובדיוק רבנו עמד על החלון, מסתכל, הוא רואה אותו, עושה את העיקוף. אז הוא דופק על החלון ככה, ככה, עשה רעש, הוא קלט אותו, עשה לו ככה. נכנס אליו, נדבק אותו ככה, רבנו אומר, תגיד לי, מתי הסתכלת פעם אחרונה על השמיים? היום הסתכלת על השמיים? הוא אומר, לא, לא, לא. הוא אומר לו, מה אתה אומר? לא היה לך זמן להסתכל על השמיים אפילו. הסתכל על השמיים, זה מביא על חוות הדעת. זה זאת הסיבה שהציצית היא תחלת. היא מזכירה לך את השמיים, מזכירה לך את הקדוש ברוך הוא, אז אתה נכנס למנוחה, להשלמה. גם המדע אומר שהצבע התחלת הוא מביא רגיעות, מרגיע. הצבע התחלת, עשו מחקר על איזה צבעים מרגיעים, צבע התחלת הוא מרגיע. אמר לו, תשמע בובו, מביא אותו לחלון, אומר לו, מה אתה רואה? מהחלון אומר לתלמיד הזה, מה אתה רואה? הוא אומר לו, שוק. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, סוחרים, עגלות, בסטות, זה, 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 זה. הוא אומר לו, תשמע, בעוד 50 שנה, אני מפתיע לך, רבנו אומר לו, לא יהיה פה שוק, האנשים, כל אלה שפה ימותו, הממשלה, ראש הממשלה ימות, זה ימות, זה ימות, כולם יהיו תחת האדמה, ויבוא דור אחר. אז מה אתה כל כך רץ אחרי הממון, כאילו אתה חי לנצח, אין לך זמן אפילו להסתכל על השמיים. אז הוא קרא לרבי חייקל, אמר לו, אתה רואה? אתה רואה למה? מה עשית עם השפע שלך? הרגת את הבן אדם. כשהוא היה עני, המצב שלו היה טוב, עוד היה קשור לקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל, אחרי אין לו זמן. הכניס אותו לגלות, לגזל לא רציתי לתת לו, זה מה שרבנו אמר לו. זאת אומרת, צריך להיזהר מהעניין הזה, להיכנס לתוך הכללה הזאת של פרעות, תכבד העבודה על האנשים, שלא יהיה להם זמן לחשוב, רוחני. ולמה? עם התעיות, התעיות כאילו לא תוכל לחיות, כאילו לא תוכל להתקיים, ואם לא תעשה השתדלות, וההשתדלות כבר עוברת את הגבול של הטעם הטוב, וההשתדלות גם כבר הגיעה לממדים של רמאויות ושקרים בעיניים, חמאס. זה קוראים לזה חמאס. מה ההבדל בין שוד לגניבה לחמאס? שוד זה עם אקדח. חמאס זה הוא מחייך לך בפנים ולטובתך. זה אנחנו רוצים שיהיה לך טוב. תיכנס לחבילה הזאת, תקח חבילה טובה ורק תחתום על התחייבות ומה אחר כך עוד חבילה תקבל ובתוך החבילה דוחפים לך חבילה. זה המס, עובד עליך בעיניים עם חיוך, רק תחתום, חתמת, קבל חינם, חינם, זה רק חינם, חינם ממש. אסי סיפר לנו שלשום על החינם הזה, כשהוא נכנס לקניון, אז יש שם כאלה דוכנים של אלה שהם, יש להם פלאפונים ומציעים. אז עומדת שם אחת, בוא אדוני, אדוני, בוא, לאסיסי אמרה, בוא אדוני, בוא, טלפון חינם. היא ראתה לו את הטלפון הזו, עבר לידה, חטף אותו והלך. אז היא סילה לרוץ הרב, אמרה, אמרת חינם, לא? אבל לא, לא, כן, אבל רק תחתום. אז מה שעשה בעל התפילה, ברח מהגיהינום, כפשוטו. אין עצה אחרת. זה העצה שרבנו נתן, כמו נוח, המצב הגיע למצב כמו בימי נוח, שם האיש את אחיו חיים בלעו, אין משפחה ואין כלום. והייתי בעיניים שלי, בבית משפט, פעם אחת יפצתי שם, אבא עומד ככה בצער, רואים עליו, בצער גדול, ובאתי, ניגשתי אליו, אומר לי, לך, לך שם, הצד השני, אתה רואה את הקבוצה שם? קבוצת עורכי דין, עומדים בצד, אומר, שם, שם הבן שלי, לך תן לו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? לא הבנתי. הוא אומר, זה הבן שלי, הוא תובע אותי, ושניהם עומדים בבית משפט, האבא בצד הזה, הבן בצד הזה, הוא תובע אותו כסף, עם עורכי דין. אין, כלום, לא אבא, לא אמא, שום דבר, רק זה, מול העיניים. התאווה הזאת משגעת האדם. יש תורה בלכותי מורן, רבינו אומר, כל הנגידים העשירים משוגעים. הממון שיגע אותם. פעם אחת שאלתי מישהו, לא הבנתי את התורה הזאת, עד שהוא הסביר לי אחד מהעשירים, שפעם אחת היה פה ובא בא לשיעור, והוא פשט רגל, אתם חלק מכירים אותו. אחד מהעשירים הגדולים. אז קראתי לו את התורה הזאת, אמרתי לו, יש לך הסבר לי, אין הסבר לתורה הזאת. שכל הנגידים משוגעים. הוא אומר לי, כן, פשוט. מה זה לא, מה? הוא אומר, חשבתי שאני אלוהים. שמעתי, זה מה, אתה, לא, מה, אתה צוחק? הוא אומר, לא. חשבתי שאני אלוהים. אמרת, אתה רציני? הוא אומר, כן. מה שרציתי, עשיתי. מה שאני, היה לי בראש, עשיתי. קניתי אנשים, שפטתי אנשים. מה שרציתי, רמתי טלפון לחוץ לארץ, רצה איזה משהו, תעלו למטוס, תבואו ככה, כאן אני משלם. שיגעון, כל מיני שיגעונות. אני הרגשתי, הוא אומר, שאני אלוהים. ממש ככה. זה התאווה הזאת. הזוהר אומר, חייכת באוטרה, באי אלמה, צוחקת עליו עם, עם העושר בעולם הזה, ובטח קטילת לו, ואחר כך הורגת אותו. הורגת הבן אדם. הוא פשוט נגנף. האדם בלי שכל, גנוב, מאושפז בבית משוגעים. אז מה זה שווה? כל הכסף. מה זה שווה? מה זה עוזר לך? זה צריך לתת ביטחון, זה צריך שמחה, זה צריך לתת לך יישוב הדעת. החכמים כשהיו יושבים, מי שהיה לו, היו שמים מטבעות על השולחן בשביל להרגיש הרחבת הדעת, שאני מסודר, אתה יכול עכשיו להיות רגוע. אז זה צריך להביא את האדם לזה, אבל איפה? זה לא מביא לזה. זה מביא לדאגות יתר. מה יקרה? למה אתה כל הזמן? בהגנה, בשמירה. למה מיליון זאבים רוצים להסניף לך, להסניף לך? לשאוב לך. מכל הכיוונים. רק שנייה תעצום עין. בכל עניין. הבן אדם מסכן. מה עשה בעל תפילה? התחיל לצאת, תפס לו איזה מקום, נער לפניו. מקום יפה, עצים, נוף, מרים את העיניים, רואה את השמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא, תפילות, שירות ותשבחות, ומדי פעם יוצא החוצה, מתחיל מהרחמנות שלו. פה רבנו אומר שהוא רחם על האנשים. איך אתם גומרים את החיים בשטות הזאת? הרי סוף סוף יחטפו אתכם כמו את הדג מתוך המים, שהדייג מרים אותו בתוך שנייה עם החכה, והוא לא הרגיש הדג, טק, ככה בן אדם, פתאום טק. הוא הרגיש את עצמו מחוץ לעולם. מה? חכה רגע שנייה, תן רגע להיפרד מהאישה, מהילדים? כלום. השנייה, יש לי פה חוף במקולת לשלם, לא נעים. לא, כלום. באוויר, זה עושה. טוס, החוצה. והוא יושב, יושב, הוא יכול להיות בשיגעון, יום ולילה בשיגעון. אז הוא לקח את האנשים והתחיל לתת להם את הדרך הזאת. ושלא תטעו לחשוב שאני מדבר פה עכשיו שבן אדם פטר מהעבודה, זרוק את העבודה, זרוק את... לא זה. רבנו אמר, הפקרות לא צריך. ללכת בגוזמות. אפשר גם לחיות טוב בלי הפקרות. אף על פי שאני לא קורא לזה הפקרות, העולם קוראים לזה הפקרות, אבל אני אומר, מסכים. לא חייבים להיות בהפקרות. מי שיש לו את המצב המאפשר לו את זה, בסדר. אבל את המינימום, מה שצריך. השעות שצריך לעבוד, שצריך לעבוד בשביל הפרנסה, ולאן תחשוב שאם אתה תוסיף שעות ותוסיף קומבינות, זה יגדיל לך את ההון. לא זה. לא זה. רבנו אומר, כמה שהדעת יותר גדולה, הפרנסה יותר בנקל. כמה שהדעת יותר גדולה. כשהדעת מצומצמת, אז הוא לא יודע, אז הוא גשש, פה, שם, פה, שם, אולי כך, אולי כך. האדם שילך עם אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, כי האמונה היא השורש שמשם מושפע כל השפע. איש אמונות, רב ברכות. הברכות נשפעים עליו. כשאדם יורד מהאמונה, הולך כוחי ועוצם ידי, אני אעשה השתדלות, אני אעשה קומבינות ונרמה, ואעשה ככה, הוא מתרחק משורש הברכות, רבי נתן אומר. מתרחק, נהיה לו יותר גרוע. אז האדם צריך לקבל באהבה את מה שנתנו לו, נתנו לו עבודה כזאת, קח את העבודה בשמחה, באהבה, תעביר את זה יפה שם, תשמח, תדבר, יראו את הפנים שלך של אדם שמח, אנשים יבואו ישר, אם יש מישהו שמח, זה משונה. מה קרה, מה קרה? הרווחת אולי בטוטו? או בלוטו? למה אתה שמח? אני חושב שזה מה שמשמח. הוא שמח, לא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא משגיע עליי והכל בסדר, ואין מה לדאוג, והכל יהיה בסדר. ירוצו אליך אנשים. רבנו אומר, רק הסתכלו עליכם, יחזרו בתשובה, בלי לדבר. כשראו האדם בעל אמונה, שמח. לא צריך לעשות שום דבר, לשכנע וכלום, יראו אותך, יראו, זה בן אדם שונה, זה בן אדם נמצא בעולם אחר. זה העניין, יהודי ככה צריך להיות. כל ישראל, זה הקטע שלהם. כל אחד מישראל, רבנו אומר, תורה א', צריך להגיע שיהיה לו שלטון על המלאכים. מה זה שלטון המלאכים? הוא יגיד רק, ידבר, יתבצעו דברים. בבקש הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם צריך ככה וככה, ריבונו שלם חסר זה, צריך זה. נתן. רבנו אומר, אם לא נתן, גם הוא שמח. למה? הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה רק להטיב. ואם לא נתן, זאת ההטבה, יש לו חשבון טוב בשבילך. אז כשאדם חי אמונה, אין יותר טוב מזה, זה הגן עדן. לעומת זה, תראו מה קורה, וכמה שיותר מהר בן אדם שיברח. מה זה יברח? גמרת את השעות שלך, מה שאתה צריך, גם בתוך הזמן של העבודה, גם שם, איפה שאתה יכול לדבר דברי תורה, איפה שאתה יכול להגיד תהילים בעל פה. מי יודע מה, אתה תושב על המכונה עובד, ומדבר תהילים. מי יודע מה, חשבו שאתה יש לך פה אוזנייה של פלאפון לדבר עם חבר שלך. דבר עם השם, תשאיר לו שירות ותשבחות, תהילים בעל פה, משניות בעל פה. אם יש אפשרות לשמוע דיסקים או MP3, לשמוע שיעורי תורה, ראש חב נמצא מקום אחר, הידיים עובדות. רבנו אומר שבעבודה, בממון, שאדם צריך להיות רק חיצוניות המחשבה שלו שתהיה בממון, ופנימיות המחשבה שלו תהיה אצל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לפצל את המחשבה, זה קשה לעשות את זה, אבל אפשר לעשות את זה. וכל אחד עושה את זה בלי להרגיש. למשל, זה אדם נוהג. נוהג עם האוטו. איך האוטו יכול לנסוע אם השכל לא עובד פה? צריך השכל לתפקד פה, לעצור פה, להסתובב, להעיט, לאותת. יש פה, צריך להשקיע שכל בנהיגה. ובכל זאת, הבן אדם יכול להקשיב לאיזה שיעור או לדבר עם מישהו באמצע הנהיגה. אז איך זה? אתה פה או פה? אבל השכל לא יכול להיות משתי מקומות. אלא רבנו אומר, חיצוניות המחשבה נמצאת בנהיגה. חיצוניות המחשבה, זאת אומרת, כבר אוטומט, הגוף עובד בלי שהמחשבה, רק חיצוניות. כזה מרחוק, אתה בודק שבאמת אני בסדר בנהיגה. אותו דבר ככה במלאכה, בעבודה. כי את כל זה הקדוש ברוך הוא מנהל, הוא מנהל לך, הוא נותן לך כוח לעשות חיל, הוא מזמן לך את העניינים המתאימים, כל דבר ודבר מה שצריך. לפעמים איזה דבר הכי קטן, רבי נתן אומר, שמשם בא לו רווח גדול, דבר הכי קטן. ויש אחד שעמל ועמל ועמל ושום דבר. זה לא השתדמות וזה לא הריצה וכל השיגעון הזה, לא זה מה שמביא, האמונה. אז חיצוניות המחשבה, ללכת בשמחה, לעשות את הדברים בשמחה, לא ליפול לעבודה זרה הזאת, זה פשוט עבודה זרה. מה אנחנו חושבים? חושבים שעבודה זרה שהיה בימיהם זה לקחת פסל ולהשתחוות לו. להשתחוות לכסף זה אותו דבר, מה זה משנה? אלוהי זהב, אלוהי כסף לא תעשה לך. ככה כתוב בפסוק. אז מה, זה חייב להיות צורה של בובה? מה זה משנה? אז זה צורה כעגולה, או שטר. מה זה משנה? זה העבודה זרה שמשתחווים אליה, משתחווים ומנשקים אותה. מנשקים, אני ראיתי אנשים מנשקים שטרות. רבנו קורא לזה צועה, אתה ראית בן אדם מחזיק נייר עם צועה ומנשק אותה, זה מגעיל. אבל אנשים עושים את זה, ספתח אומר לך. אז זה השטר הראשון שנכנסת היום בעבודה, אז הוא מנשק אותו. ואיך אפשר לעשות דבר כזה? זה רק שיגעון. כי פה בסיפור הזה רבנו אומר שהוא הזהיר אותם, המדינת הממון הזהיר את השלוחים שהם הולכים למקום, לגרקף, ששם יבוא להם רעיון איך לעשות יותר ממון, אז הוא אמר להם, אל תקריבו קורבנות בדרך. למה יכול להיות שאחד ייכנס לבית הכיסא וימצא שם אוצר? כך הוא אמר להם. זאת אומרת, האוצר הזה נמצא בבית הכיסא. רבנו הביא לזה משל, שמהארמון של המלך יצא תעלה בימים ההם, הייתו תעלות של ביוב, לא צינורות, תעלות כאלה. אז מהארמון של המלך מורידים את המים, כל הזמן יוצא קישקה וקישקושים ואורות של העופות ועוד כל מיני לכלוכים, זורמים ככה, והיה איזה מאגר, בריכה של מים, ששם היה מתנקז הכל. ומלא אנשים עומדים סביב הבריכה, ככה באיקון, מחכים שיורידו את המים בארמון, כשיבוא איזה, עוד איזה גל של זרם, של זבל, ואני תלפניך, אני תלפניך, אתם מתנפלים על זה. אומר רבנו, זה מה שאתם עושים. אתם הולכים להתנפל על צועה של ביוב. זה ביוב זה. זה לא זה העניין של העולם, לא זה הקטע. בארמון של המלך רבנו אמר, יש שם מעדנים, ארמון של המלך זה ארמון של הקדוש ברוך הוא, שם יש דברים נפלאים. חוכמות, שכליים, דברים שמענים, שממלאים את הלב, מכניסים אותך לעולם של עושר. ומה? והוא רודף אחרי סבל. ומה הסבל? שייתן לו כוח, שייתן לו ביטחון, שישמח אותו. זה מה שהוא רוצה. זה בא ממסכנות. אז הבעל תפילה ריחם עליהם. אז הוא התחיל לצאת כל פעם, מאיפה שהוא היה, והוא מתחיל לשכנע אנשים. יושב עם אחד, והיה מרבה לדבר עם עוד דברי תוררות כאלה, עד שנכנסו דבריו באוזנף. היו משתכנעים האנשים הדיבורים שלו. עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו, הסכים לראש הזה, היה לוקחו, מוליכו למקומו, ומכניס אותו לגל הזה, מכניס אותו לראש שלו, ומכניס אותו לגן עדן. לחיות שמה עם העניין הזה, שירות ותשבחות. כי היה לו, לבעל תפילה, מקום חוץ ליישוב. ואותו המקום היה שם נער לפניו, גם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל, זאת אומרת הוא לא רצה סטיגמות, דווקא ככה או דווקא ככה. כל אחד מה שמתאים לו, הוא היה אומר לו, אתה תלבש ככה, אתה תתנהג ככה, אתה תעשה ככה. וכן היה רגיל להיכנס ליישוב ולפתות רצות בני אדם לעבודת השם, ללך בדרכו לעסוק בתפילות, וכל מי שהיה מרוצה עמו היה לוקחו מוליכו למקום חוץ ליישוב. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבחות. והיו בין אנשיו, אלה שהוא קרב אותם, אנשים שכבר הגיעו לרמה, שהוא התחיל לשלוח אותם, גם כן החוצה, לדבר עם אנשים, ולשכנע אותם לעזוב את הבית משוגעים, ולהיכנס לטבע, טבעת נוח, לסגור את עצמם בתוך עולם אחר. וכן היה הבעל תפילה עוסק בעניין זה תמיד, והיה מקרב בכל פעם אנשים ומוציאה מן היישוב עד שנעשה רושם בעולם והתחיל הדבר להתפרסם. כי פתאום נמלטו איזה אנשים מן המדינה, ראו שמתחיל באמת, אנשים נעלמים. זה היה מנכ״ל, איפה הוא עכשיו בישיבה? מה קרה? זה היה שדרן, מה קרה איתו? חזר בתשובה. מה קרה לזה? מה קרה לזה? הבעל תפילה, המשיח, עובד, עובד בשקט, עובד, עובד, ולאט לאט. מכניס אנשים, מכניס להם את הראש הזה, עד שנהיה הרושם בעולם, והחליטו לתפוס אותו. הקליפות. כי הבעל תפילה הזה היה מתנהג בחוכמה, והיה משנה ומחליף עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר, שאצל זה נדמק העני, אצל זה כסוחר, כל פעם היה משנה את הצורה שלו כדי שלא יוכלו להתלבש עליו. וגם כשהיה נכנס לדבר עם בני אדם והיה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה אותם בדברים שלא היו מבינים שזאת הכוונה שלו. כאילו לא סתם באתי לתת לך עצה פיננסית, שואר כל עת שהוא חושד בו שזה הוא, הבעל תפילה המפורסם הזה. והיה בעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ ליישוב כנל ועוסקים רק בעניינים הנל של שירות ותשבחות, ולפעמים התקרב אצלו איזה עשיר, והוא היה מוציאו מן היישוב, והיה מבין שזה העשיר צריך ללכת בבגדים קרועים ונבזים, היה מנהיגו כך. ולהפך, היה רואה אני שנראה לו שהתיקון שלו זה להתלבש בצורה מכובדת. זאת אומרת, הוא ידע לתת הנהגות לכל אחד ואחד כדי לעזור לו בתיקון שלו. כי לפעמים הלבוש או העצה שאתה נותן לבן אדם שיעשה ככה או ככה, זה בדיוק, בדיוק, זה הדבר שיעזור לו. אבל העניין הוא שכשאדם הולך לדוקטור והוא בעצמו דוקטור, אז ככה רבנו אומר, אז הוא לא יכול לשמוע על העצה, כי הוא דוקטור בעצמו. והוא יודע שככה וככה מתאים לעניין, והוא לא יודע שהדוקטור השני יש לו עצות שהוא לא מכיר, דברים נפלאים שהוא לא מכיר, אז הוא לא שומע. רבנו אמר, אני לא יכול לעזור רק למי שבא אליי. ומי ששומע לי ומי שמקבל את העצות שלי, אני לא יכול לעזור, מה? בכוח ידחוף לבן אדם, תעשה ככה, תעשה ככה? יש לפעמים איזו עצה נפלאה, שרבנו מביא, מלא עצות נפלאות על כל דבר ודבר, אין דבר שלא דיבר עליו. בכל תחום בחיים, כי התורה שלנו זה תורת חיים, זה לא תורה בשמיים, לא בשמיים, זה תורת חיים, זה איך לחיות את החיים פה ולהמשיך אותם לנצח. נותן עצות, אז סך הכל, רבנו אמר, אני רוצה, יש לי חנות, ככה רבנו אמר, דיבור כזה. יש לי חנות, ובחנות שלי יש דברים נפלאים למכור, מלא דברים נפלאים. ואני צריך מוכר בחנות שיהיה כזה אומן, שידע איך להציג את הסחורה החוצה לפי הקליינטים שעוברים ברחוב. כבר ואומרים אנשים מסוימים, הוא קולט על הפנים שלהם, זה מתאים לו, שאני אשים על הבסטה עכשיו את הדברים האלה, הוא ירוץ לקנות. עובר עכשיו גל אחר של אנשים, הוא מחליף את הסחורה על הבסטה, זה מתאים עכשיו ככה. רבנו ככה אמר, אני צריך מוכר בחנות שלי שידע להוציא את הסחורה החוצה, מה שצריך באותו רגע. זאת אומרת, צריך להיות אומן, בקי בתורות של רבנו, שיש שם את העצות, ולדעת מה לזרוק לבן אדם, כי יש פה מלא ארגז כלים עם כל הכלים שבעולם. רק מה, מה תיתן לו עכשיו? פלייר הוא צריך מברג. לא, תקח פלייר, סתם, ככה כתוב. אז אני צריך לתת לו, המתאים לו, בדיוק המתאים לו. אז רבנו אמר, אני צריך בעל חנות כזה שידע להגיש את הסחורה. אז לפעמים בא בן אדם, רבנו אומר, תורה קופסה מחדלת, הולך, הוא דוקטור, הולך לדוקטור, והוא יש לו בעיה נפשית. רק הוא יודע שמה שהוא למד באוניברסיטה שצריך לעשות ככה וככה, אז הוא חושב שהוא ילך לדוקטור, זה מה הוא יגיד לו. הוא יודע מה הוא יגיד לו. רבנו אומר, אבל הוא לא יודע שהוא כבר מאז שאתה מכיר אותו מהאוניברסיטה, הוא כבר שנים, יש לו פרקטיקה, ולמד עוד ועוד, ונכנס עמוק עמוק, ויש לו עצות שלא חלמת עליהן, איך לרפות אותך. אז זה טוב, זה כלל, שכשהולכים לבקש עצה, זה כלל. אם אתה הולך לבקש עצה, תצא מנקודת הנחה, שאתה לא הולך רק לשמוע ואחר כך להחליט. אם אתה הולך לבקש עצה, תהיה סגור שאני הולך לקיים אותה. אם לא, רבנו אומר שזה מצב לא טוב. יותר טוב שלא ישאל. שלא ישאל עצה, אם הוא יכול להיות שהוא לא יקיים. בבין הזה. אם אתה בטוח שאתה יכול, תתקיים מה שיגידו לך, לך תשאל את העצה. אם לא, אל תשאל. תמשיך עם הראש שלך. לדשדש פה, דשדש פה, אולי תמצא כיוון. והיא היום הייתה מדינה אחת של עשירות. עכשיו הוא מספר על המדינה הזאת שהוא היה יוצא אליה כל פעם להביא משם אנשים. שהיו כולם עשירים. כולם עשירים, אבל כולם עניים. המשכורות פרחו. הסכומים גדולים. אבל עניים. כולם במינוס, כולם חסר להם, כולם מתלוננים, כולם רע להם וכולם לא מספיק להם. זה עני. הסכומים גדולים, והפרנסה, יש מזכורות, ויש עבודה, ויש הכל, אבל לא שמחים באותו חלק, אז זה לא נקרא עשיר, עשיר זה ששמח בחלק שלו, זאת אומרת, החלק הזה שיש לו מספק אותו, הוא מבסוט. לא שהוא כל חודש, אך, לא טוב, לא טוב, לא טוב. יש לו טענות על המצב שלו. זה לא נקרא עשיר. זה מסכן, זה כל הזמן סובל, 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 עם המספרים הגדולים שהוא מקבל בצ'ק. אז הם היו כולם עשירים, עשירים מבחינה הזאת. אם היו כולם עשירים, אז מה הסיפור שלהם? אז למה הם הולכים לרדוף עכשיו אחרי ממון? אם המצב שלהם היה טוב, מה הם עוברים? הם הלכו למדינה אחרת. הם שמעו שמדינה אחרת יותר קל לעשות ממון, עזבו את המדינה שלהם, הלכו לחפש מקום אחר. שמענו ששם עושים יותר כסף. והיה דרכם והנהגתם זר ומשונה מאוד. כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות. הערך שלך לפי הכסף. ככה מתייחסים אליך, ככה רואים אותך. לא מתייחסים, אולי אתה אדם חכם, אולי אתה אדם ענב, אולי יש לך מידות טובות, אולי אתה, יש לך חן מיוחד. לא מעניין אותם. מסתכלים עליך, יש לך פה תנין. עכשיו כולם מזייפים את התנין הזה, זה לא בעיה. אבל נגיד, תנין, או יש לך כרטיס עם צבע הזה וזה, כבודו, כן, אדוני, אדוני, מר, אדוני, מר, מר, אדוני. לא, מה אתה רוצה, מה? לא אכפת לו שאתה בן אדם טוב, אתה איש חסד, כולם אוהבים אותך בשכונה כי אתה עוזר, לא מעניין אותה. כל הערך שלך זה תלוי בניירות. היה דרכם ונקדם זר ומשונה מאוד, משונה, שיגעון. הערך שלך תלוי בניירות, איזה מין דבר זה? אין ערך לאדם, כלום, כלום, שום דבר, אתה לא מעניין אותי מה אתה. יש או אין, זה כל הסיפור. כי הכל היה מתנהג אצלם כפי העשירות, שהיה ערך מעלת כל אחד ואחד כפי העשירות שלו. שמי שיש לו כך וכך אלפים או רבבות, יש לו מעלה זאת, הוא כזה, הוא עשיריות. עשירון עליון, עשירון תחתון, עשירון בינוני, או כל מיני עשירונים, כל מיני מילים שממציאים, קרישים, דגים, סרדינים, הוא מהקרישים, זה מהסרדינים, זה בעלי חיים, שמות של בעלי חיים. ומי שיש לו כך וכך ממון, יש לו מעלה אחרת, וחלק יוצא בזה, כל סדר המעלות היה אצלם כפי הממון, שכל אחד ואחד, מי שיש לו כך וכך אלפים, כפי הסכום שהיה קצוב אצלם, הם החליטו, כך הסכום, זה נקרא לו ככה. וכן היה להם דגלים, שמי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל זה, ויש לו אותה מעלה פלונית באותו הדגל, ומי שיש לו כך וכך ממון הוא בדגל אחר. ויש לו שם איזה מעלה באותו הדגל לפי ערך ממונו, והיה קצוב אצלם, סכומים. כמה ממון יהיה לו ויהיה נחשב באותו הדגל במעלה פלונית. וכמה ממון יהיה לו ויהיה נחשב בדגל אחר. וכן הדרגה והמעלה שכל אחד כפי הממון שהיה קצוב אצלם. וכן היה קצוב אצלם, כל זה רבנו דיבר לפני 200 שנה, תראו את זה במציאות, ככה זה. וקבעו אצלם שמי יש לו כך וכך ממון הוא סתם בן אדם. אם יש לו סכום כזה, זה סתם בן אדם. ואם יש לו עוד פחות מזה, הוא חיה. זה סתם חיה, זה לא בן אדם, זה בהמה, זה חיה, זה עוף, זה דג, זה סרדין. והיה אצלם חיות רעות ועופות, כל הסוגי בעלי חיים קבעו לפי הגודל של הממון. דיינו שיש לו רק כך וכך, הוא נקרא יר נשי. שלא תחשבו שזה רק קוראים לו ככה. אותם אנשים, הם חושבים באמת שאתה ככה. הם חושבים באמת, לא זה רק אנחנו קוראים לך ככה. הם חושבים באמת שאתה כלום, שאתה זבל, שאתה אדם תחתון, אדם שלא שווה, אין לך ערך. אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא יודעים מה חושבים עלינו. אבל לפי האוטו שאתה נוסע עליו, אנשים מסתכלים עליך. לא רק אומרים את זה, הוא חושב ככה באמת. חושב עליך באמת שאתה כזה, שאתה סתם, שאתה סתם חמור, עובד, חמור, או עבד, או המשרת שלהם. משרתים שלי, שהוא שוטף לי את המכוניות, אני זורק לו טיפ, איזה מטבע. אבל העבד שלי שוטף לי את המכונות, ככה הוא חושב. הוא בא לשם, יושב ככה בחוס, נקה לו את האוטו, את כל הטינופת וזה, והוא מלמעלה, כזה כאן, נקה כאן, כזה, הוא חושב שאתה חיה. זה ככה הוא חושב. ותלוי, תלוי בדרגה של האדם החושב, ועל מי הוא חושב. בכל אחד ואחד, כי העיקר זה הממון. אם זה העיקר, אז ככה חושבים על האנשים. ונשמע בעולם שיש מדינה כזאת, והיה בעל תפילה מתענח על זה, היה בצער גדול, לאן הגיעו האנשים, לאן? איפה הלכו, שפטו את עצמם בתוך בור כזה? להעביר את החיים בתוך דבר כזה, ופתאום יהיו תחת האדמה, מה יהיה אז? שלמה המלך אומר, איזה צער יהיה לו. לשלמה הוא אמר, הוא בצער גדול, שכל הסכומים שהוא עשה, והיה לו, מה לא היה לשלמה המלך? מישהו אחר ייקח את זה אחריו. ושלמה אומר, אני לא יודע, חכם יהיה או טיפש? אפילו על הילדים שלו מדובר, מה היה אחריו? הילדים שלו. גם כן הוא היה בדאגה, מה? אסף, 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 שוכב בקבר, מסתכל למעלה, מעלה הזה, מצבה, אוכל את הלב. השאיר חבילות, שאולי עכשיו אשתו, עם החבר שלה החדש, קנו יחתה והם על הים, מתעבררים עם הכסף שלו. אוכל את הלב, קורע את הלב, הלב שלו נקרע. אתם חושבים שהמת לא מרגיש? רבנו אומר, בלוויה, מת שהוא היה בעל גאווה, בלוויה הלב שלו מתרחב מגאווה, שהוא אומר, יואו, כמה אנשים מלווים אותי. ככה רבנו אומר. בלוויה הוא מתגאה כמה אנשים מלווים אותי. יא בן אדם, אוכלים אותך, עכשיו אשים אותך באדמה, אוכלים אותך תולעים, אתה מתגאה? כן, רבנו אומר, הוא מתגאה, תראו כמה מלווים אותי. אז הוא מרגיש, הוא חושב, עובר לו בראש, יו, מה הקטע האחרון שהוא היה? הוא היה באיזה עסקה של כמה זה, עכשיו מה קרה עם זה? מה קרה עם הכסף הזה? איפה זה הלך? מי לקח את זה? מה קורה? צער וצער וצער וצער. לאן יברח הבן אדם? לאן יברח? אנשים חושבים שמדברים פה תיאוריות. יש מישהו שיכול להגיד לי שזה תיאוריה שנכנסים לאדמה? שיבוא יקום ויגיד לי, לא, זה לא יכול להיות דבר כזה, אין דבר כזה. לא נקברים, לא נכנסים לאדמה. שיבוא מישהו יקום ויגיד דבר כזה, אין. אז איך אתה מתכונן לדבר הזה? איך אתה מתכונן לדבר הזה? זה הולך להיות. כל מיני שטויות הולכים להיות, הם מתכוננים מראש, מכינים על כל מיני שטויות. על הדבר העיקרי, הרציני, שהבן אדם הולך לנצח, מכניסים אותו לתוך האדמה, זה אף אחד לא צריך, אין זה. כשיגיע, נראה איך נפתור את הבעיה. בא תורם אתך, תתכונן. תתכונן, אתה יכול להגיע למצב, אתה בכלל לא מת. יש מדרגה בתורה, צדיקים בחייהם, במיטתם קוראים חיים. הם נשארים בחיים, לא מתים. הגוף הלך, החליפה. זרקו את החליפה בקבר, סגרו אותה.
רבנו מלמד אותנו את הדרך הזאת. פעם הוא אמר למישהו, אני אלמד אותך איך למות. תלמיד, אני אלמד אותך, גם למות צריך לדעת איך. אני אלמד אותך איך למות. תכניסו את זה טוב טוב בדעתכם, בדעתכם טוב טוב תכניסו את זה. כשלוקחים את הבן אדם באלונקה ללוויה, שלא ילך איתם לבית קברות, שילך מקום אחר. וזה אנחנו נשבענו, נשבענו בספר תורה, רבנו אמר לי שבע בספר תורה, שאתה נפטר, מיד עזוב הכל. לא אכפת לך עכשיו עם הסיפור, לוויה, באו חברת קדישה, ויכוחים על כס, עזוב, אל תתערב, לך. לאן תלך? נשבעת, אתה רץ לרבנו, אז אתה טסת, אתה לא הלכת איתם לקבר. אז לקחו את החליפה, זרקו אותה לקבר, אתה לא שם, אתה לא מרגיש את הצער של התולעים, אתה לא כלום. אבל כשאדם שואב את עצמו, מלווה את עצמו, איפה שהוא הולך, הולך עם עצמו, עם הגוף שלו, כי הוא חושב שזהו העיקר, אז הוא נכנס לקבר, יואו, מה עושים לו, מהקבר רץ הבית, עוד פעם לבדוק מה העניינים בבית, הולך, מה יקרה עם הזה, מה מה שנשארתי בבית, הוא כל הזמן בדאגה. רבנו אמר, רבי נתן אמר, ולקחתי בדעתי את מה שרבנו אמר. מה זה לקחתי בדעתי? שאני אזכור את זה ברגע הזה. ואצל חסידי ברסלב נהוג, כשאדם נפטר, באים לאוזן שלו ואומרים לו, תזכור מה שנשבע, תרוץ לרבנו, אל תלך ללוויה, אל תלך עם האלונקה, עזוב את הכל, ברח. למה אם יכניס אותו לקבר? קבור, נשאר שם, בתוך הקבר הבן אדם. ועכשיו, כמו שרבנו סיפר, בעולם התוהו, הוא ישב בתוך הקבר וחיפש, מתכנן איך לצאת מהקבר. וניסה להרים את המצבה, וניסה, והוא מת, רק במדמה שלו, מרים, עושה, צבל וצער ואיסורים. התורה מלמד אותך דברים נפלאים שאתה יכול להציל את עצמך לנצח נצחים. לחיות פה טוב, לחיות פה בשמחה, להגיע לגן עדן ולהמשיך את החיים נצחיים עם הקדוש ברוך הוא. שהכל שלו, הוא ברא את כל הפלא הגדול הזה, הכל שלו, איתו אתה הולך, זה הצלה. התורה זה הצלה. זה ספר שנותן לך פה משהו נפלא איך להציל את עצמך. האנשים לא פה, בבעל תפילה רואה איפה האנשים נמצאים, יום ולילה ברדיפה אחרי פוגים, אוספים פוגים כמו הילדים. יום ולילה אוספים, 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 אחד על חשבון השני. לך תחצוב אולי בערים. לא, אני רוצה להוציא ממך את מה שיש לך. זה כל הסיפור. להוציא ממך, להוציא ממך, כמה שיותר להוציא ממך. לא הולכת להוציא מהזה, מהערים, לחצוב, להוציא ממך. זה כל הסיפור, והוא לא רוצה שיוצאו ממנו, אז הוא נלחם בו, מלחמת עולם. זה רוצה להוציא והוא תופס. מה זה המסחר? זה מלחמה. אני רוצה ככה, לא, תוריד לי קצת. לא, תביא לי קצת, תוריד לי קצת, זה גם תתן לי. אני נזכר אחד עבד עליי באומן. אני בתמימות, נכנסתי לחנות, רציתי לקנות רדיו. אז הוציא לי אותו, הכניס אותו לטקה, רוסי כזה, אינטליגנט, הפעיל לי אותו, הכל בסדר, ולסקית הוא הכניס לי רדיו אחר. אני עושה ככה בפנים, כל הבטן של הרדיו עושה טוק טוק טוק. ככה זה עובד, ככה להוציא ממך, מה שאפשר. לא שילמתי, גרוש לא התווכחתי, איתך כמה שאתה רוצה ככה. לא, אני ארמה אותך, אני אמשוך בך, יוציא ממך. גיהנום! הבעל תפילה ראה את המצב הזה, התחיל למסור נפש, לצאת, לנסות לשכנע אותם, לדבר איתם, תעזבו את השיגעון הזה, כנסו לקטע אחר, קטע נפלא, מה שצריך צריך, לא אומרים שלא צריך, צריך לאכול ולשתות ולהתפרנס וכל אחד ברמה הנורמלית שהכין לו, אבל השיגעון הזה זה פשוט מאוד גיהנום. הלכו לשם אל המדינה להחזיר אותם למוטב, הוא ואנשיו הבעל תפילה, כי היה להם רחמנות גדול עליהם, על שנטעו כל כך בתאוות ממון, בפרט שהבעל תפילה אמר שהם יכולים ללכת ולטעות יותר ויותר. על כן, הלכו אלו האנשים הנ"ל אותה מדינה, הנ"ל אולי יחזירו אותם למוטב. והלכו לשם עוד קטע, ובאו אל המדינה ונכנסו לאחד מהם, מסתם נכנסו לאיזה חיה. אחד ברמת חיה. דהיינו אדם קטן שיש לו קצת כסף, והתחילו לדבר עם הוא כדרכם, אשר באמת אין זה תכלית, ועיקר תכלית, עבודת השם. ולא שמע להם כלל, כבר אין עם מי לדבר. כי כבר השתרש אצלם, שהעיקר הוא הממון. וכן היה מדבר עוד עם אחר ולא שמע אליו גם כן. והוא היה מרבה לדבר עמו וישיב לו, זה האיש שדיבר עמו ויתר מזה, אין לי פנאי כלל, אין לי זמן לדבר עמך. שאל אותו בעל תפילה, מפני מה, למה אין לך זמן לדבר איתי? נהיה מצב שאין זמן, אין זמן לאחר, אין זמן לילדים, אין זמן לאישה, אין זמן לכלום. רק לזה יש זמן. כלום, זאת אומרת, בן אדם איבד הכל, איבד את המשפחה, איבד, הכל איבד, אין לו זמן לכלום. אומר לו, למה אין לך זמן? הוא השיב לו, היות שאנחנו כולנו מוכנים אתה לעקור מן המדינה, ללך למדינה אחרת, באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק ממון, על כן נסכם אצלנו ללך למדינה ששם יכולים לעשות ממון. דענו שיש שם אפר שעושים ממנו זהב, על כן אנחנו צריכים אתה ללך כולם למדינה הזאת. זה העניין, וזה לא רק במסחר, בכל תחום, בכל תחום זה העיקר. איך קוראים לחברות האלה של קופת חולים, כל מיני סוגים יש. זה לא בית רפואה, זה עסק שעושה כסף מהחולים. לאנשים שהם חולים באמת וצריכים, הולכים הרבה פעמים לקופת חולים, הם אומרים להם, אתה לא מתאים לנו. אתה איך קוראים לזה? קליין שהוא, אצלנו הוא גרעון. אנחנו צריכים קליין שפעם בשנה נהיה חולה, פעם בשנתיים, אז יש רווחים. זה לא עולה להיות רווחים. ועושים צרות לאנשים. החולים האמיתיים עושים להם צרות, כי העיקר הוא הממון. לא אכפת לי מה. חותמות של משרד הבריאות, אתה מקבל חותמות משרד הבריאות, הכל בסדר. זה לא הכל בסדר, זה בסדר כי יש ממון פה, זה בסדר. אם אין ממון, זה לא בסדר. תיתן לדוקטור, תיתן להוא שחותם את החותמת, שזה הכל בסדר, טוב, אז מקסימום, בעוד 20 שנה המחלה תופיע, לא משנה. זה בא בקטן, לאט 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 החומר נכנס, לא תרגיש את זה, בעוד 20 שנה. העיקר הוא הממון, בכל תחום, בכל עניין, איפה שהולכים. זה החשבון. צריך לקלוט את זה טוב בראש, שבהם מספרים לכם, מוכרים לכם טובות, מבצעים. מדינה של מלחמה, כל הזמן במבצע. כל הזמן מבצעים, מבצעים, מבצעים. אין חנות שאין עליה מבצעים. ברצינות, חנות של תרופות, בית מרקחת, אני נכנס, מבצע. אמרתי, גם פה יש מבצעים. מה אתה רוצה, שאני אקח כדורים שאני לא צריך? כי זה במבצע. קח בזול, מבצע, תצטרך את זה. אז החתימו כמה דוקטורים, שלנחור זה מחלה. אז עכשיו, אז יש לנו עכשיו תרופה נגד נחירות. וזה מחלה. וזה המצאות, כל מיני המצאות, רק איך לעשות כסף. זה כל הסיפור, בכל תחום, בכל עניין, בכל מקום. פשוט מאוד, זה רבנו אומר, בדוגמה, כמו שיש אנשים שרופים על הדת, כמו נגיד אלה הפנאטים הטליבנים, או אלה מסעי הצלב שהיו שרופים על הדת באמונה שלהם, העיוורת הזאת, ככה הוא אומר אלה בתאוות ממון, אצלהם זה בדיוק אותו דבר, אמונה באלוהים אחרים. ובשבילו הם עושים הכל, כמו שמוסרים נפש על האמונה, הם מוסרים נפש על העניין הזה. עד הסוף, זה, רק זה, רק זה. אנשים חושבים שזה כאילו רק סתם דיבורים, אבל הם חיים את זה ככה. רק על זה מדברים, כל מקום, רק על זה. גם נסכם אצלם שהם רוצים שיהיה אצלם כוכבים ומזלות. השיגעון הולך ומתפתח. הם רוצים עכשיו כוכב, סטאר, או מזל. זאת אומרת שהוא יקרא מזל, כוכב. דיינו מי שיש לו כך וכך ממון, כפי הסכום שכתבו, הוא יהיה כוכב. נגיד, אופס, כוכב זה. כי מאחר שיש לו כך וכך ממון, יש לו הכוח של אותו כוכב. כי הכוכב מגדל את הזהב, יש להם גם פילוסופיה להסביר למה הוא נקרא כוכב, הבן אדם הזה. זה מחמת הכוכב שמגדל אותו במקום עופרות זהב. נמצא שהזהב הוא נמשך מן הכוכבים, אז הוא יש לו זהב, אז יש לו, או אז הוא כוכב. וכן אמרו שיהיה אצלהם מזלות. וכפי הסכום שקבעו להם, הוא יהיה מזל. וכן עשו להם מלאכים. הכל כפי ריבוי הממון. עד שהסכימו ביניהם, שיהיה להם גם אלוהים. ואחד שיהיה לו סכום כזה, הוא יהיה אלוהים. עד כדי כך. שמי שיש לו ריבוי ממון הרבה כל כך אלפים ברבבות כפי מה שקצבו על זה, הוא יהיה אלוה. כי מאחר שאלוהים שופע כל כך בו ממון, אז הוא בעצמו אלוה. גם אמרו שאין ראוי להם להישב באווירה דעי אלמה. ואתם מבינים למה יש מגדלים? מאיפה באה החוכמה הזאת של לבנות מגדלים? האוויר של העולם הזה תמה בשבילהם. כי הלמטה גרים האנשים המסכנים, העניים, אלה שלמטה. אנחנו לא יכולים להיות באוויר שלהם. וככה הם חושבים באמת. זה תומעה בשבילהם. אנחנו צריכים לגור במגדלים. בפירוש רבנו אומר, גם אין להם ראוי להם לשב כלל באוויר עדיי אלמה, ואין ראוי להם להתערבב עם בני העולם הפשוטים, המסכנים, שלא יתמעו אותם. כי שאר בני העולם הם טמאים כנגדם. על כן ישבו עצמם שיבקשו להם הערים הגבוהים ביותר מכל העולם. וישבו שם. כמה שהבניין, המשרד יותר גבוה, הדירה יותר גבוהה. ולמטה שמים בולדוג, מלבישים אותו עם חליפה של שוטר, והוא בתמימות שלו חושב שהוא כבר קצין גבוה. שמו לו פה שני ברזלים, עובדים עליו על המדמה שלו, נותנים לו משכורת על הפנים, זה עוסקה. המעניבה כמובן, באיזה כובע, שב פה, תשמור שלא ייכנסו אלינו. שומרים עצמם גם, שלא ייכנסו הטמאים לשם. כדי שיהיו מרוממים מהאוויר עד אלמה, ושלחו אנשים לבקש לחפש להם ערים הגבוהים, והלכו ביקשו מצאו ערים גבוהים מאוד, והלכו כל בני המדינה וישבו שם, המדינת הממון. על הערים הגבוהים, היינו שעל כל והר והר ישבו שם איזה קיבוץ מאמשי המדינה. תוכנית למד, הרצליה פיתוח, מגדלי עוד השרון, מגדלי שם, מגדלים. קבוצות קבוצות. ועשו סביב ההר חזקת גדול, והיה שם חפירות גדולות, שלא יהיה אפשר בשום אופן להגיע אליהם. לא יגיע אליהם שום אדם, כי לא היה... רק שביל נעלם אל ההר. באופן שאדם אחר לא יכול כלל לבוא אליהם. וכן בהר השני, וכן בכל הערים עשו חזקת, והעמידו שומרים ברחוק מן ההר כדי שלא יתקרב להם זר. והם היו יושבים שם על הערים, והיו מתנהגים במנהג הנעל, והיה להם אלקות רבים, דהיינו לפי הממון. טוב, עד כאן זה סיפור ארוך שלו, בעזרת השם. אז מה שיש לנו לעשות באמת, שזכינו, ברוך השם, עם ישראל, זכינו לתורה, ובמיוחד זכינו לתורת רבנו, שרבנו מגלה לנו את הדבר הזה, אז יום כזה, שיהיה חסד, זכות לעם ישראל, שכולם הלכו, הולכים היום לשיגעון של הגויים, עץ, והולכים להשתחוות לעץ, לאבל וריק, ולבובה. בובה כזאת, איך קוראים לה? יש כזה בובה עם זקן לבן. זהו, עבודה זרה. הולכים לעבודה זרה ותאוות ממון וכל התאוות, ואנחנו צריכים עם ישראל ללכת בקדושה ותרה, להחזיק מעמד ולדעת שזה, כל מי שנשאר קשור בדבר הזה, בתורה, בקדושה, אפילו הדבר הכי קטן רבנו אומר שהוא יעשה, נחשב, אלפים ורבבות פרסאות בעולמות העליונים הוא עולה, בדור כזה, שיש מצב כל כך גרוע, שאנשים לא מוצאים את הידיים והרגליים ברחמנות, צריך ללמד עליהם זכות. הם לא רוצים את זה. רבנו אומר שעם ישראל רחוקים מהטומאה, הם עם קדוש, הנפש שלהם חלק אלוה ממעל, רוצים רק קדושה. אבל מה לעשות שהגויים ישפיעו עליהם את השפע הזה, המקולקל הזה, אדום, עשיו, ישפיע עליהם את ההנהגה שלו. אז יהיה רצון בעזרת השם שנתקדש ולכת בקדושה בתארה, להתפלל בשביל עם ישראל, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגאל, יוציא אותנו מהגלות הזאת של מצרים, שזה שער החמישים של הטומאה, מה שלא היה במצרים. מצרים ירדו 49 שערים, רבי נתן אומר, על דור האחרון 50 שערי טומאה, וכנגד ה-50 שערי טומאה יש 50 שערי קדושה, והשער החמישים של הקדושה זה אמונת ההשגחה. ומעלה הארץ דעת השם, לדעת שהכל בהשגחה, הכל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, והוא מסדר את כל העניינים, ובעזרת השם ישפיע האור של הגאולה בתוך הדעת של כולנו, שנחזור בתשובה ונתקרב לקדוש ברוך הוא באמת.